לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, אני רוצה לספר לכם שיש לנו חסות. אני מבקש להודות לליצ'י תרגומים בניהולה של מיכל חפר, שנותנים את החסות לפרק הזה. מי שלא מכיר, מדובר באחת מהחברות התרגום הוותיקות בארץ, המספקות שירותי תרגום בכל השפות, מכל שפה לכל שפה. פרטים נוספים, litchi.coil, זה www.lichi.co.il. יאללה, מתחילים.
אמריקה בייבי, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה, הדיפלומטיה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית דוקטור קובי ברדה.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה בייבי. היום אנחנו גאים לארח את דוד ליסוף צב.
שלום קובי.
שלום. בלוגר צבאי, האיש האחראי על כל מה שקורה בזירה של אוקראינה, הפך להיות לדעתי המדד מספר אחד של הגולשים בישראל, ולשמחתי גם כן למד אצלנו בתוכנית גל, היום תואר שני תוכנית רודרמן, בקרוב יוציא דוקטורט, יהיה מומחה צבאי מספר אחד בעולם, ככה אני מקווה. קודם כל תודה שהגעת.
בכיף, באהבה.
מצוין. אנחנו הולכים לדבר הרבה מאוד היום על הקשר בין ארצות הברית לאוקראינה, אבל ברשותך, תתחיל קצת עם הסיפור עצמו של המלחמה, איזשהו קאפינג אפ של השנתיים האחרונות. אנחנו עברנו בדיוק עכשיו שנתיים, קצת מה קורה, איך הכל התחיל, למה, פוטין מה הוא עושה, איך הוא עושה, איזה עבדות קורות, מה שאתה יכול לתת לנו, ככה זה 5 דקות, לתת לנו פריימוורק על מלחמת רוסיה-אוקראינה.
טוב, אז בגדול, מלחמת רוסיה-אוקראינה התחילה כמעט לפני 10 שנים בדיוק, בפברואר 2014, כשפוטין פלש לחצי האי קרים וסיפח אותו לרוסיה. אחרי הסיפוח של חצי האי קרים, התחילה מלחמה בדונבאס, שזה במזרח אוקראינה, שם יש אוכלוסייה רוסית משמעותית. והרוסים תמכו שם בנשק ובמדריכים, בבדלנים פרו-רוסיים מקומיים שנלחמו נגד צבא אוקראינה. לאט לאט זה סלים וסלים וסלים, עד שצבא רוסיה התערב ישירות בסוף 2014 ובתחילת 2015. ואז נחתמו הסכמי מינסק, מינסק 1 ומינסק 2, שהביאו להפסקת אש ארוכת טווח, ממש עד שנת 2022. בשנת 2022, פוטין בחר שוב לפלוש לאוקראינה. הפעם הוא קיווה להפיל את השלטון בקייב בצורה מאוד מהירה. אבל כפי שאנחנו מכירים, אנחנו כבר בשנתיים של מלחמה. זה לא עבד לו. אחרי שלא הצליח לו להפיל את השלטון, אז פוטין התמקד במזרח אוקראינה. הוא ניסה לכבוש את חבל הדונבאס עצמו. וזה מה שבעצם קורה במלחמה הזאת. בשנתיים האחרונות, הצבאות, גם האוקראינים, גם הרוסים, מקיזים המון דם, וכל אחד מנסה למצוא יתרון בשדה הקרב על פני היריב.
אוקיי, בעצם אנחנו מדברים על איזשהו ניסיון מה לכבוש ולהקים מדינה עצמאית, או לספח את זה חזרה לרוסיה.
בסופו של דבר, המטרה של פוטין היא ליצור את רוסיה הגדולה, שכוללת גם את אוקראינה וגם את בלרוס. בעצם מדינה שתהיה תהווה יריב שווה משקל לארצות הברית.
ומה עם הבלטיות? פולין, רומניה, מולדובה.
אני מניח שיש לו שאיפות, אבל זה לא חלק אינטגרלי מבחינתו מרוסיה. מבחינתו אוקראינה ובלרוס זה חלק מרוסיה, כמו מוסקבה או סנט פטרסבורג. זה לא הגיוני שהם יהיו מדינות עצמאיות. המדינות הבלטיות, פולין, הונגריה ומדינות כאלה, הן מדינות שהוא מקווה שיהיה לו שם השפעה. אפילו יכול להיות מדינות בובות ודברים כאלה. אבל זה לא חלק אינטגרלי מרוסיה מבחינתו.
אז אם אנחנו רגע מדברים על המערכה הצבאית עצמה גרידה, מי מנצח?
כרגע?
כן.
יש לנו עכשיו כרגע ממש טקו בשדה הקרב.
אוקיי.
הרוסים מנסים להתקיף ולא מצליחים. אנחנו רואים את זה ממש בחודשים האחרונים. בקיץ 2023 ראינו את האוקראינים מנסים להתקיף, וגם הם לא מצליחים. כרגע יש יחסית שוויון בשדה הקרב.
בגלל שזה חורף עכשיו? אנחנו חכים לאביב אחרי אפריל?
לאו דווקא בגלל שזה חורף. ראינו את המערכה האוקראינית גם בקיץ.
אוקיי.
ככלל, בקרב יותר קל להגן מאשר להתקיף. תמיד למגן יש יתרון. אז המתקיף צריך איזשהו יתרון ממש 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 גדול כדי להצליח להבקיע את קווי האויב ולהתקדם הלאה בצורה אפקטיבית. ואנחנו לא ראינו את זה בשנה האחרונה בשדה הקרב באוקראינה. לא אצל הרוסים שמנסים לעשות את זה בחודשים האחרונים, ולא אצל האוקראינים שניסו לעשות את זה בקיץ. אז מה שקורה עכשיו זה שהם פשוט תקועים במקום.
דשדוש.
כן.
יש הערכה, בוא נגיד, פחות או יותר, אפילו ברמה של הניחוש. לאן זה אמור ללכת בשנה, שנתיים הקרובות? זה המשך דשדוש, מלחמת 100 השנים? מה...
לא, יש אנשים שחושבים שאם בשנה, שנתיים האחרונות זה עמד יחסית במקום, אז שזה לא ילך במקום, זה טעות לחשוב ככה. גם מלחמת העולם הראשונה שהתנהלה 4 שנים, היו באמצע המון 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 זמן, שלא היו שינויים גדולים בחזית המערבית, אבל בסופו של דבר אחד הצדדים קרס. לדעתי זה מה שיקרה גם פה בסוף.
למי?
אחד הצדדים יקרוס.
אבל אתה לא יודע להגיד
מי. ומי זה יקרוס?
כן.
זה מאוד תלוי עם הסיוע הקונגרס יעבור.
יפה. אז עכשיו אנחנו מתחילים לדבר לפני שאנחנו מגיעים לארצות הברית, שזה ליבת העיסוקים שלנו. הייתי רוצה עוד קודם תחנה אחת, לפני כן אירופה. אנחנו יודעים שאירופה יוצאת מגדרה, האיחוד האירופי, חלק מהמדינות מעבירים ציוד, כולל מטוסים, טנקים, מכל הבא ליד. איפה עומד הסיפור הזה ביחס לארצות הברית? כי אנחנו תכף נתקדם, זה עיקר הסוגיה שלנו באמת.
יפה, אז הסיוע הצבאי של בעלות הברית המערביות לאוקראינה, אפשר לחלק...
אגב, זה דרך נאטו עובר או ישירות מהמדינות?
רגע, אז יש סיוע שעובר דרך נאטו, אבל סיוע יחסית קטן. רוב הסיוע עובר מהמדינות עצמן. אז את הסיוע לאוקראינה אפשר לסווג לשני מקורות עיקריים, שהם בערך חצי-חצי בגודל. אירופה וכל השאר. ובכל השאר, כמעט 100% זה סיוע אמריקני. זאת אומרת, יש לנו מצד אחד סיוע אמריקני, שהוא בערך חצי מהסיוע לאוקראינה, וחצי סיוע ממדינות אירופה. עכשיו, הסיוע ממדינות אירופה הוא משמעותי, אוקיי? הוא בעיקר ציוד שהוא טיפה פחות, בוא נקרא לזה, נוצץ מהסיוע האמריקאי, בעיקר טנקים יותר ישנים, דברים כאלה, שזה סיוע מאוד מאוד חשוב, אבל הוא טיפה שונה. הוא גם קריטי בשדה הקרב, אבל הוא פחות יכול להשפיע על אופי המערכה כולה. בימים האחרונים, ממש בשבועות האחרונים, באיחוד האירופי מקדמים חבילה של סיוע של עוד 50 מיליארד יורו לאוקראינה. סיוע צבאי, שזה מאוד מאוד דומה לחבילה שמכינים בארצות הברית. וזאת חבילה שיכולה מאוד מאוד לעזור מבחינת סיוע צבאי לאוקראינה. אבל בלי ארצות הברית, האם אוקראינה יכולה לנצח? יכול להיות. זה יהיה מאוד קשה וזה יעלה המון המון בדם. הרבה 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 יותר עדיף לעשות את זה עם הסיוע האמריקאי מבחינת אוקראינה ומבחינת אירופה.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו בעצם מתחילים להתקדם לסיפור שבשמו אנחנו רצינו להתכנס פה, הסיפור של ארצות הברית. אנחנו יודעים שיש זרם שהולך וגדל ככל שהמלחמה מתרחבת, של לאומנות אמריקאית, חוזרת חזרה לסגנון של ימי מונרו, אנחנו לא רוצים להתערב במדינות אחרות, כאשר כל פעם ביטס אנד בייטס נוספים לתוך הסיפור הזה, זה מתרחב אגב לא רק במעגלים של הקונגרס עצמו, אנחנו רואים למשל את טאקר קרלסון, שלפני כשבועיים נוסע לראיין את פוטין, ומתלהב מזה שהוא יכול לקנות בסופרמרקט, במחירים affordable, ואנחנו רואים איזשהו צניחה לצורך העניין בתמיכה בכלל בציבור, אבל במיוחד בקרב המפלגה הרפובליקנית בהמשך להעברת כסף וסיוע כלכלי לאוקראינה. קודם כל, איך האוקראינים מנסים לטפל? אנחנו יודעים שיש נשיא יחסית מאוד חריזמטי, זלנסקי, הופיע כבר כמה על רצפת הקונגרס, והוא מנסה לקדם את התהליך הזה. איפה המערכת האוקראינית מנסה להתמודד עם השחיקה העצומה בתמיכה במלחמה שלהם?
קודם כל, זה לא מפתיע שיש ירידה בעניין במלחמה הזאת. עובר זמן, אנשים מתעייפים, הולכים לכותרות אחרות. עכשיו זה לא מרץ או אפריל 2022, אנחנו כבר כמעט שנתיים של מלחמה, טיפה יותר אפילו. אנשים מתעייפים, עוברים לדברים אחרים. מבחינת זלנסקי, מאוד מאוד חשוב להשאיר את אוקראינה בכותרות. ולמזלו, לפעמים פוטין אפילו עוזר לו לעשות את הדברים האלה. כל מיני זוועות שצבא רוסיה מבצע, כל מיני התקפות והפצצות חסרות רחם, כל פעם מקפיצות את המלחמה באוקראינה לכותרות במדינות מערביות. בנוסף לזה, הוא מנסה להשפיע בעזרת גם מצביעים וגם מחוקקים שהם סימפטיים למטרה של ניצחון אוקראיני צבאי במערכה, והוא מנסה לדחוף את זה דרכם. בין אם לבקש מאנשים שיכתבו לקונגרס שמן שלהם בארצות הברית, או בין אם אפילו מחוקקים במדינות שונות באירופה.
ואז בעצם מה שאתה אומר, הוא מנסה להפעיל איזה תנועת שורשים עממית על חברי קונגרס. אגב, אני חוזר מסיור לפני חודש, המון מחברי הקונגרס יש להם בחוץ דגל אוקראינה, לצד דגל ארצות הברית, או שלטים שתומכים בהמשך המאבק האוקראיני, וגם חלק מחברי הקונגרס הרפובליקנים, אפילו הייתי אומר סוג של ההפתעתי, בתוך בית הנבחרים, לא הסנטורים, כי הסנטורים אנחנו נדבר על חבילת הסיוע, אבל אנחנו עדיין בסיפור של הערכה עצמה, למרות זאת הם עדיין תומכים בסיפור. עכשיו, כרגע ממה שאנחנו יודעים, אין רוב בבית הנבחרים להעביר את זה, בעיקר בגלל שיש פלג של בסביבות 11 חברי קונגרס, שהם לאומנים, תנועת המאגה, שיש בתוכם את MTG, מרג'י טיילור גרין, של שבוע שעבר שמה איזושהי מפה, ובגבול הדרומי היא שמה את אוקראינה, ישראל וטיוואן, בתור מי שחולב את הכסף מהצרכים של הגדר, ומנקודת ההבנה שלך, איפה הסיפור הזה מוצא את עצמנו בתוך המערכת הפוליטית האמריקאית, בדגש על המפלגה הרפובליקנית, הסיפור של התמיכה באוקראינה?
אז בימים האחרונים, אני קצת קראתי בנושא, ומאוד הופתעתי לגלות שדווקא גם המצביעים הרפובליקנים, רובם, בערך כ-60%, תומכים בהמשך סיוע לאוקראינה. אין פה איזה פתאום שינוי גדול בדעות של הרפובליקנים עצמם. מה שיש לנו פה, ממה שאני מבין, זה חבורה של רפובליקנים שאפשר להגדיר אותם לאומנים או יחסית קיצוניים, שבעצם אומרים שהם לא יצביעו לזה, מנסים לטרפד את זה. אבל ממה שאני מבין, אם תהיה הצבעה בבית הנבחרים עצמו, אז היא תהיה גם תמיכה דמוקרטית וגם תמיכה רפובליקנית מה... בוא נקרא לזה המרכז המתון של שתי המפלגות, אז הדבר הזה כן יכול לעבור ולעבור עוד יחסית בקלות. אבל יש לנו פה בעצם שליטה של דובר בבית הנבחרים.
הספיקר.
כן, הספיקר, הספיקר אוף דה האוס, שהוא טיפה, הוא לא רוצה להעלות את זה. כי מבחינתו הוא רוצה
טוב, לקבל... טוב, האחרון שאלה את זה, אתה יודע איפה הוא היום, הוא אפילו לא בקונגרס. כן, קרטי נאלץ אפילו, הוא התפטר וחזר כן. הביתה. כן.
זה מאוד נדיר שדברים כאלה קורים, ועובדה שזה קורה. מבחינת האם זה יעלה או לא, זה סיפור מאוד 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 קריטי, גם מבחינתנו. אנחנו מסתכלים על זה עכשיו בפודקאסט בתור סיוע צבאי לאוקראינה. אבל זה לא נכון, יש שם גם כ-14 מיליארד דולר שמגיע גם אלינו.
תכף נדבר על החוק עצמו, חוק ה-supplements. אולי באמת בוא נדבר על החוק הזה. אז יש את החוק, שזה בעצם הדוקטרינה שהנשיא ביידן מוביל, מיד כשהחל המבצע הצבאי השבעה לאוקטובר, הוא בשבוע הראשון כבר דיבר על זה שצריך לעשות איזושהי חבילה, הוא לקח לצורך העניין הזה את הסיפור של המתקפה על ישראל כאיזשהו leverage שכנראה יוכל לגייס את המפלגה הרפובליקנית לתמיכה, ואז הוא הגיע עם הצעת חקיקה, כי הצעה מוקדמת יותר שנעשתה בספטמבר, לא הצליחה להעביר סיוע נוסף לאוקראינה, והוא נאלץ להתפשר כדי לא להגיע לשאטדאון. בעקבות זה היושב ראש מקארתי גורש בבושת פנים על ידי אותו פלג שהצביע להדחתו. הדמוקרטים בצד שאפשר להגדיר אותו אופורטיניסטי משהו, הצטרפו להצבעה להדחתו של היושב ראש, לא הסתכלו רגע על התמונה היותר רחבה ומימשו את היכולת להדיח את היושב ראש בית נבחרים. היו כמה מעומדים שלא הצליחו לעבור אף אחד את הסיבובים הרלוונטיים, ואז ממש בפוטו פיניש הגיע מאחור חבר קונגרס יחסית לא ותיק במיוחד, פחות מעשור מכהן בקונגרס, ג'ונסון, אוונגליסט, לואיזיאנה, וכמובן הוא ראה מה קרה לקודם שלו בתפקיד, שהוא חבר קונגרס ותיק, שכבר הספיק לעשות פעם את התפקיד הזה, ואיך הוא דח בבושת פנים, והוא משחק בונקר. ולכן הוא כן מגיש את ההצעה אך ורק לתמיכה בישראל, אפילו מעלה את זה ל-18 מיליארד דולר, ובפעם הראשונה הוא מטריל, הוא מבקש שהכסף ירד מתקציב של מס הכנסה, כי מס הכנסה זה מעין מנוע שבונה הנשיא ביידן כדי לזכות אנשים שיעשו שימוש באביזרים ירוקים באנרגיה מתחדשת. אז הוא רוצה לעשות לזה שאט דאון, אז החברים שלו בסנאט הרפובליקנים בועטים לו בתוכס. בפעם השנייה הוא כבר מוריד את האלמנט הפופוליסטי הזה, אבל עדיין זה לא מצליח לעבור. מה שכן מצליח לעבור, זה למרות ההצעה של 114 מיליארד דולר שעליו מדבר הנשיא, בסוף בסנאט זה עובר 95 מיליארד דולר, שזה מכווץ את הסכום לאוקראינה, טיפה גם לישראל, לטיוואן ולשאר החלקים, וזה עובר ברוב משמעותי. זה רוב, ברוב של איזה 20 או 23 חברי סנאט, כמובן חלקם רפובליקנים, וזה מגיע לבית הנבחרים, ומאז זה מעוקב, ותכף נדבר על מה החדשות האחרונות, שדיברנו על זה לפני הקלטה, אבל בוא תספר לי, אם אתה יכול, בתוך החודש וחצי, כבר חודש מאז שעבר מהסיפור הזה, מה אוקראינה מנסה לעשות, כדי לדחוף את הנושא הזה, שבסופו של דבר, כן יעבור החקיקה בבית הנבחרים, כי אם לא עובר בית הנבחרים, אין את הכסף, אם אין את הכסף, כמו שאתה אומר, זה דימום מאוד משמעותי, אתה יודע על דברים שנעשים בניסיון?
אני לא יודע ניסיון של אוקראינה עצמה, כי אין לה לובי משמעותי בארצות הברית, היא לא מדינה שיש לה השפעה קבועה ומסורתית שם בחקיקה האמריקאית, אני כן יודע שיש המון מחוקקים שמאוד מזדהים, ומאוד רוצים לסייע, וחושבים שהחבילה הזאת חשובה שהם מנסים להפעיל את הלחץ על ג'ונסון.
יפה. כן, ואנחנו מגיעים לזה שממש אנחנו מקליטים בתחילת חודש מרץ, הפרק יושמע באמצע חודש מרץ, ואנחנו לא יודעים אם אכן עד הרגע שזה יעלה אם התקציב עבר או לא, למרות שהחלון אמור להיסגר לקראת סוף החודש כי הם יוצאים לחופשת הפסחה, יש מהלך שמובילים כמה חברי קונגרס לדרוש מיושב ראש בית הנבחרים שמעכב את הבאת הצעת החוק, כי ככל הנראה יימצא הרוב להעביר את החקיקה הזאת, יש כמה וכמה חברי קונגרס רפובליקנים שאמרו שכבר התמחו בחקיקה, הפער קטן מאוד, אפילו בחודש האחרון הוא התכווץ בעוד מושב אחד, היו בחירות מיוחדות במחוז השני או השלישי של ניו יורק, שמפסידה שם הבחורה הישראלית שמתמודדה עם הרפובליקנים, ונבחר במקום הדמוקרט, הפער ירד ל4 מושבים, כל מה שצריך לצורך העניין זה להפוך 2, ואז זה יורד מהנגד לבעד, ואתה כנראה כבר מצליח להעביר את החקיקה הזאת, אנחנו יודעים שככל הנראה יש, והם בעצם מנסים לעשות מהלך לחייב את היושב ראש על ידי הבאה של דרישה במנגנון די משפיל ליושב ראש, ושהחוק הזה יוגש להצבעה. מה אתה חושב בסופו של דבר החוק הזה מצליח או לא מצליח לעבור? בהערכה שלך?
בסופו של דבר, אנחנו רואים פה לחץ על יושב הראש, שאין לו כל כך מה לעשות עם זה. אם הוא לא יסכים להעלות את זה לחקיקה, יעלו את זה לעצומה, ויש לנו רוב בבית הנבחרים ככל הנראה, בשביל העצומה הזאת, והוא יהיה חייב להעלות את זה לחקיקה. אז או שהוא יעלה את זה בהסכמה, ויקבל לפחות חלק ממה שהוא רוצה, או שהוא לא יעלה את זה, ואז היא יעלה אוטומטית לבד, והוא לא יקבל כלום ממה שהוא רוצה. אז איך שאני רואה את זה עכשיו, אם אין איזשהו טריק משפטי חדש שמישהו יגלה, כרגע זה יעלה ככה או ככה.
אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך קצת על הדמוניזציה, שנעשה על האוקראינים בכלי תקשורת ימינים, בארצות בעיקר טאקר קרלסון, שקרא לו אח בראש, במה שנתפס כאיזשהו סוג של אנטישמיות, קרא לו מנהל של בית צונות, בית בושת. התחושה היא שהתקשורת הימינית בארצות הברית מהדהדת את מה שאנחנו רואים גם בטוויטר וכן הלאה, את כל הרעיון שבחלקו אפילו זה תמהיל של אנטישמיות, מעורבת לתוך הנושא הזה כי זלנסקי הוא יהודי, אבל בונה מן איזשהו קוספט כזה שבא ואומר, זאת מדינה לא דמוקרטית, לא עושים שם בחירות נוספות, זאת אומרת הוא מפטר, הוא לאחרונה פיטר קצינים בצבא שלו, שרים, ואנחנו לא צריכים להעביר כסף. יש לך, או מה שאתה יודע, משהו שהאוקראינים מנסים לעשות כדי להיאבק בה, נגדיר את זה מאבק התודעה, של תקשורת הימין האמריקאית העמוקה?
אז עד עכשיו המלחמה של אוקראינה על התודעה האמריקאית הייתה יחסית מוצלחת. אנחנו רואים תמיכה רחבה בכל החברה האמריקאית במאבק האוקראיני. יש לנו רוב מאוד מאוד סולידית, גם מימין גם משמאל, לתמיכה בניצחון אוקראיני בשדה הקרב. עכשיו, בשנה ומשהו האחרונות אנחנו רואים כן הרבה תעמולה רוסית שמכוונת לחלקים שונים בחברה האמריקאית. בעיקר לקיצונים בשתי הצדדים, שזה מה שאנחנו רואים. יש לנו מצד אחד תעמולה ללאומנים, שמסווגת את זלנסקי בתור אחד שמאוד נכנע ללהט"ב העולמי, שמאוד נכנע לגלובליזציה, שמשתף פעולה עם אנשים שהם לא אוהבים, כמו ג'ורג' סורוס למשל, במקומות כאלה. מצד שני יש לך תעמולה גם לשמאל הקיצוני, שהוא בדרך כלל מרקסיסטי בצורה כזאת או אחרת, שמתאר את זלנסקי בתור פשיסט, בתור אחד שמדכא מיעוטים במדינה שלו. עכשיו, זה מאוד מעניין דווקא הבחירה בקצוות, כי שני הקצוות, גם של הימין המאוד קיצון וגם השמאל המאוד קיצון, הם ממש כאילו מתחברים בקצוות שלהם.
נכון, של... כמו פרסה כזאת.
כן, שניהם לא מרוצים מהמדיניות החוץ האמריקאית. הם כאילו לא אוהבים את זה שארצות הברית היא השוטר העולמי. הם לא אוהבים את זה מסיבות שונות, אבל התעמולה שאנחנו רואים שיוצאת מהקרמלין, מכוונת לשני הצדדים האלה. לא אכפת להם הסיבה האידיאולוגית שזה יביא את זה. הם רק רוצים שארצות הברית תהיה פחות מעורבת, והם יעשו הכל כדי שזה יקרה. עכשיו, מבחינת התעמולה עצמה נגד האוקראינים, אנחנו רואים שכאילו אנחנו, האמריקאים בעצם מה שמזרמים להם, התעמולה שמגיעה במקום מהקרמלין, שכאילו אוקראינה גונבת להם כסף. עכשיו, הכסף שארצות הברית מגדירה בעצמה בתור סיוע צבאי לאוקראינה, הוא לא הרבה. זה ממש לא הרבה, זה ממש סיוע יחסית מאוד מאוד קטן. אם אנחנו מקבילים את זה...
אני חושב שזה כבר מעל 40 מיליארד דולר, לא מתחילת המלחמה.
זה פיצי, ביחס לתקציב הביטחון האמריקאי. אם אנחנו מקבילים את זה לסיוע לבעלות הברית, בתחילת מלחמת העולם השנייה, לפני שארצות הברית נכנסה למלחמה, ביחס לתוצר זה פי 25 פחות. זה כי האמריקאים הממוצע כמעט לא מושפע מזה. וזה לא ששולחים עכשיו לאוקראינה ארגזים של כסף. לא, שולחים לאוקראינה
תחמושת פג תוקף.
תחמושת שהיא כבר פג תוקף, טנקים ישנים, שבכל מקרה צריך לגרות, ומישהו צריך לשלם על הגריטה הזאת. בגדול, זה לא כל כך משנה כלום מהתקציב האמריקאי. הכסף הזה החדש, לאן הוא הולך? הוא הולך לייצור של כלי נשק חדשים, שצבא ארצות הברית בכל מקרה אחר כך הולך לקנות. אז זה לא שהכסף הזה עוזב את ארצות הברית, הוא נשאר בארצות הברית ומייצר מקומות עבודה חדשים. אנחנו רואים שהעולם עכשיו מתחיל להתחמש. ובעצם, ארצות הברית תהיה מוכנה יותר טוב לעולם של שוב קונפליקטים בין מעצמות גדולות. שוב יוציר יותר תחמושת, שוב יוציר יותר נשק. אז הרעיון הזה כאילו, אוקראינה גונבת כסף מארצות הברית, ובגלל זה לא יכולים להקים חומה כמו שצריך ולאכוף את החוק בגבול הדרומי של ארצות הברית, אין קשר בין השתיים באמת. אם ירצו לאכוף את החוק בגבול הדרומי, אפשר לעשות את זה בלי קשר לאוקראינה.
הטענה היא שזה כסף שאמור ללכת לחומה. אגב, הספלמנט אקט בעצם מדבר גם על העברת כסף לחומה, זאת אומרת, זה הפשרה, אם תרצה, הדמוקרטית לתוך הנושא הזה, להגיד, אוקיי, אנחנו נוסיף כסף שהוא בעיקר המשך בניית החומה, ציוד של רחפנים וכן הלאה כדי שיוכל לסייע, וזה גם היה הרעיון של ביידן, שבא ואומר, אני מחבר בעצם את שלושת הנקודות, אחד, זה מה שאתם רוצים, הרי מפלגה רפובליקנית החומה, שתיים, זה אוקראינה, מה שאנחנו רוצים, מפלגה דמוקרטית, ובאמצע, מה שמחבר אותנו, זה ישראל. והנה, אני שם לכם חבילה, שבה כל אחד נהנה ממשהו, ושנינו נהנים ממשהו משותף, לצורך העניין הזה, אבל עדיין, כאמור, הסנטימנט, של הימין הקיצוני האמריקאי, בא ואומר, לא, אוקראינה קיבלה מספיק, אנחנו צריכים לעצור את המשך הכסף. כאילו, זה,
מה, זה אתה... קיבל, מה זה קיבלה מספיק? לארצות הברית יש שתי אויבות עיקריות בזירה גיאופוליטית העולמית. יש את סין, שהיא באמת האויבת העיקרית והרבה יותר משמעותית, אבל גם רוסיה היא אויבת שארצות הברית משקיעה מיליארדי דולרים כל שנה, כדי בעצם למנוע ממנה להתפשט. ארצות הברית היא חברה בנאטו. יש לה חיילים בגבול המזרחי של נאטו, כדי למנוע מרוסיה להתפשט. הסיוע הצבאי שארצות הברית מעבירה לאוקראינה, באחוזים הוא יותר נמוך מאשר השהות האמריקאית הקבועה באירופה. זאת אומרת,
שגם ככה מצטמצמת, צריך לזכור, נכון. הם גם במזרח התיכון מצטמצמים, באפגניסטן הם ירדו לאפס, זה חלק נכון. מירידה ומשיכה החוצה מהתפקיד של הגמון או שוטר עולמי, ולכן אגב חלק מאותם חברי קונגרס באים ואומרים, אנחנו לא רוצים להמשיך את הפסדה הזאת, זאת אומרת, זה, אני בכוונה מרים לך, כי אני רוצה שאתה תנחית חזרה על, על הטיעון הזה, זאת אומרת, הם לא רואים בטיעון של מה שאתה אומר, שבא ואומר, תראו רבותיי, השקעת באוקראינים שנלחמים עבור עצמם ומדמים עבור עצמם בעצירה של רוסיה, בעצם חסכת את הכסף הזה או את הדמים האלה מחיילים אמריקאים שהיו אמורים לעשות אותו דבר. זו הרי הייתה דוקטרינה במשך עשרות שנים שאמריקאים רצו לתמוך בכוחות שיודעים להגן על עצמם, כמו ישראל למשל, בעיקר בלתת להם נשק או לחמש אותם ולאפשר להם את מניעת ההתפשטות של דאז ברית המועצות היום רוסיה. שם הסגמנט הזה נמצא, אבל קראתי אותך באמצע שאתה באמת ניסית להסביר איפה מנסים לעבוד על זה, ואגב זה נראה שמצליח, כמו שאמרנו, הסקרים מראים שרוב הציבור האמריקאי בעד העברת הסיוע לאוקראינה.
נכון, וזה קטע שהוא מאוד מאוד קריטי. הרבה יותר זול להעביר נשק למדינה שהיא בעלת הברית שלך, שמשתמשת בחיילים שלה, בהכשרה שלה, באמצעים שלה כדי להגן על עצמה, מאשר עכשיו להקים עוד כמה אוגדות אמריקאיות שישבו בגבול המזרחי של נאטו. זה יעלה הרבה הרבה יותר למשלם המסים האמריקאי, לגייס את החיילים האלה ולהשאיר אותם באופן קבוע בגבול המזרחי של נאטו, אם אוקראינה תיפול. הרבה הרבה יותר זול פשוט להעביר את התחמושת הזאת לאוקראינה. שהיא תעשה את העבודה בשביל ארצות הברית.
עכשיו, אנחנו למדנו מהמלחמה הזאת, שאנחנו רואים התבססות של מה שאנחנו קוראים לזה ציר הרשע, סין, רוסיה, איראן, זה המשולש החדש לצורך העניין שמתבסס, ומצד שני זה נאטו, ישראל וארצות הברית, והשאלה הנשאלת, היא תהיה פרובוקטיבית כמובן לשני הצדדים, למה לדעתך ישראל לא תומכת באוקראינה, אחרי שהיא ראתה מה הרוסים עושים מחד, ומאידך למה אוקראינה לא מטילה וטו על הצעות שמגנות את ישראל באום, ונשארת במקרה הטוב ונמנעת, מאידך למה ההתקרבות לדעתך לא מצליחה, במיוחד אחרי שאנחנו רואים את ההיווצרות של הצירים האלה, כן, שלא עושים את האקסטרה מייל, בוא נגיד את זה ככה.
אני אתחיל דווקא מהחלק השני של השאלה, למה אוקראינה לא תומכת בישראל יותר בצורה דיפלומטית? יצא לי לשמוע מכמה בכירים אוקראינים שזה נטו בלגן במשרד החוץ שלהם. הם לא חושבים על זה, והם חושבים שזה טעות לתמוך בהצעות אנטי-ישראליות או לא להתנגד להם. עכשיו, השאלה, האם למה אוקראינה לא מטילה וטו? אין לה וטו באום.
לא. למה אם היא מצביעה בעד, או במקרה הטוב נמנעת בהצעות של, ברור, היא לא יכולה להטיל, היא לא חלק ממועצת הביטחון. אוקראינה, אבל בהצבעות, במקסימום הכי טוב שיש, אתה מקבל מהם אבסטיין. נכון. בדיוק.
כרגע אוקראינה לא רואה בישראל כל כך בעלת ברית קרובה. האם זה היה באינטרס שלה לנסות לעשות את המחווה הזאת, וכנראה זה היה מקרב את ישראל? כנראה, אבל זה פשוט כנראה הטעויות הספציפיות של משרד החוץ האוקראיני. מדוע ישראל לא תומכת בצורה אקטיבית יותר באוקראינה מתחילת המלחמה? לישראל יש את האינטרסים שלה במזרח התיכון, יש לנו את הדברים שלדעתי היינו יכולים לעשות יותר, אבל יש גם בעיות בתמיכה מאוד אקטיבית באוקראינה. למשל, חלק מנשק אם ישראל הייתה מתחילה להעביר, זה נשק שהיינו צריכים לעשות אותו, להשתמש בו עכשיו. יש כן מערכות ישראליות שאוקראינה ביקשה שיהיה להם אישור של מדינות אירופה להעביר לאוקראינה וסירבנו, ואת הסירוב הזה אני פחות מצליח להבין.
זאת אומרת, מה, ציוד שמחרנו למדינות שרוצות להעביר
כן, אותו קדימה? כן, ציוד צבאי שאו מיוצר, למשל. למשל, בגרמניה, ואחר כך משתמשים בהם הכוחות המקומיים. למשל, טילי ספייק, מה שאנחנו מכירים, גיל 2, או תמוז בישראל, יש לא מעט מדינות שמשתמשות בזה, טילי נונטט מצוינים. אוקראינה ביקשה אישור שיוכלו להעביר להם אותה.
מאיזה מדינות למשל?
מדינות בלטיות משתמשות בהם, פולין משתמשת, אני לא זוכר עם גרמניה, אבל יש המון מדינות באירופה שמשתמשות בטילים האלה.
מה עם המערכות של כיפת ברזל שעליה דובר לא מעט?
הבעיה המרכזית עם כיפת ברזל זה שפשוט אין מספיק סוללות. אוקראינה היא לא ישראל. כיפת ברזל היא מערכת שאמורה להגן על שטח שהוא יחסית קטן. שטח יחסית קטן בצורה יחסית זולה. אוקראינה היא מדינה ענקית. הרבה הרבה יותר גדולה מישראל. אני לא חושב שכיפת ברזל הייתה יכולה להיות כל כך אפקטיביות במתאר הזה. אולי להגן על עיר.
כן, אז זהו, כי למשל אנחנו ראינו לאחרונה את הרוסים תוקפים למשל את הבטן הרכה, כל מה שקשור לנושא של יצוא חיטה, אז הם תוקפים נמלים באודסה ומעלים באש סחורה, שבסופו של דבר לא מגיעה לשותפות שלהם, כמו למשל מצרים, ואז יש עלייה מטורפת במחירים של הפיטה, שמוביל לאיזשהו ערעור הסדר העולמי. נגיד מתקנים כאלה שתיאורטית לפחות אפשר היה להגן עליהם באיזשהו מערך הגנה אווירי, יכל היה, נדבר רגע על ההסתכלות הגלובלית, היה מייצר למשל נגיד איזשהו היגיון אם ישראל מגיעה עם אוקראינה לקבל להמשך הזרמת החיטה, למשל. אני שואל באמת דווקא מהכובע שלך כמומחה צבאי ישראלי, למה אתה חושב שאנחנו עדיין לא חצינו את הרוביקון הזה? הרי אנחנו מבינים שבעת הזאת רוסיה היא מלא מלא, אנחנו ראינו את ההתייחסות שלה באום, ראינו את ההחלטות שהיא מובילה, וגם ראינו את הירידה בכוח שלה בסוריה.
זה לא כזה, המון חיילים ישראלים שגם נפלו וגם נהרגו, גם נפצעו ברצועת עזה או בלבנון, נהרגו מהמלח שבמקור שלו רוסי.
טוב, במקור, זה שהוא התגלגל, הוא התגלגל בסופו של דבר לחמאס, קלאצ'ים, גם יש M16 שגנר.
זה לא שהם לא יודעים, הרוסים יודעים לאן זה מגיע בסוף, הם לא אכפת להם פשוט. למה לא חצינו את הרוביקון בשביל תמיכה פומבית ברוסיה? זאת לא שאלה, אליי, אני לא חלק מוועדת חוץ וביטחון.
לא, אני חושב בצורה כללית, לחשוב כאילו ברמה של עיקרון, זו שיחה, כי באמת באיזשהו, אני מסתכל על, אני רואה את הוויכוח הער שיש בארצות הברית, וארצות הברית פחות מעורבים מאשר אנחנו בתוך העולמות תוכן האלה, ובאמת המיינסטרים האמריקאי מאוד מאוד מבין את החשיבות של הקזת הדם של פוטין באוקראינה, על פני הקזת דם אמריקאי שם, כן? נכון. זה משהו שהוא מאוד מאוד מובן, והחלשה של הצבא הרוסי בעת הזאת, גם עבורנו כישראלים, החלשה של הצבא הרוסי, הרי הוא היה צריך לשלוף, הוא שלף כוחות מאפריקה, הוא שלף את כוחות וגנר שלו, הוא שלף אותו גם מחמימים ומכל מיני מקומות כאלה בסוריה, כדי לזרוק נכון. אותם, הרי בסוף זה מחזק אותנו, כהסתכלו, הרי הוא מתוח, נכון, הוא די מתוח עד הסוף, היום אפילו אסירים כבר הוא שחרר את כל אסיר שרצה ללכת להשתת, נכון, תקן אותי אם אני טועה.
יש המון המון אסירים שנלחמים בשורות הצבא הרוסי, זה נכון.
מאיפה הוא מגייס היום אנשים? הם הפכו להיות מתחנת בשר, הם מצליחים להשיג עוד אנשים להמשך הקמפיין הזה?
זה קשה, זה לא קל בכלל, במיוחד למערכת של משרד הביטחון הרוסי, אבל הם מצליחים לעשות את זה, הם מצליחים יחסית לעמוד ביעדים בסביבות ה-75-80%, הם בעיקר מגייסים אסירים, אנשים מאזורים מאוד מאוד עניים ברוסיה, שפשוט אין להם איך לסיים את החודש, והם מוציאים המון המון כסף כדי להתגייס, הם לוחצים על אנשים שאם הם לא יתגייסו, הם יגייסו את הילדים שלהם לגיוס חובה, ואז ישלחו אותם לאוקראינה. הם מגייסים עובדים זרים שמגיעים לרוסיה, עובדים זרים שכבר קיבלו למשל דרכונים, פופ, ללשכות הגיוס, המון 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 שיטות שהן לא קשרות, בוא נקרא לזה ככה, אפילו בתוך המערכת הרוסית, זה שיטות שהן לא קשרות.
וואלה, והוא עדיין מצליח לעמוד ביעדים, כאילו נגיד איך זה משפיע על הגיאו-אסטרטגיה של רוסיה בעולם? זאת אומרת, אני יודע שהוא לוקח חיילים, כוח וגנר הוא קיים בכלל?
כוח וגנר לא באמת קיים,
הם פירקו אותו, נכון?
כן, לאחר המרד וניסיון ההפיכה ביוני ב-2023, כוח וגנר דה פקטו פורק, יש כל מיני שרידים שקוראים לעצמם כוח וגנר פה ושם, יש נוכחות מאוד מאוד קטנה באפריקה, יש נוכחות מאוד מאוד קטנה בבלרוס, אבל זה לא באמת משהו שהיה חלק מהכוח הזה.
אז מאיפה הוא עוד מושך רזרבות? זאת אומרת, זה בא נכון על חשבון נגיד אפריקה וסוריה ומקומות שבפני זה היו חיילים, נכון?
כן, היו להם נוכחות יחסית כבדה במרכז אפריקה, הם משכו משם את כל כוח וגנר, היו להם כוחות במרכז אסיה. אם אתה רואה עכשיו את מרכז אסיה שלאט לאט, לפעמים יש שם צצים עכשיו סכסוכים ולחימה בצורה כזאת.
מה, אזרבייג'אן, ארמניה למשל?
לא, מרכז אסיה.
מרכז, אוקיי.
כל מיני אסטנים. אז אוקיי. היה שם קונפליקט בין קירגיסטן לא זוכר את השנייה, אבל בדרך כלל יש שם חיילים רוסים שמונעים את ההתלקחויות האלה. הוציאו משם מוגדות שלמות, הוציאו משם את
כוחות. כמה גודל הצבא הרוסי היום?
שאלה טובה. כמה כוח הצבא באוקראינה? בערך 650 אלף איש.
לנו היה מילואים של 300 אלף מגויסים. זה נכון? כמעט חצי מהכוח הצבאי הזה.
ישראל היא דוגמה לא כל כך טובה, כי האנשים שמגויסים ברוסיה, הם בדרך כלל אנשים שאין להם ניסיון צבאי בכלל.
כן.
וכדי לגייס אותם, אתה גם צריך להקים להם את המסגרות החדשות, ואתה צריך לייצר להם את הנשק. כי הנשק הזה פשוט לא קיים. או להחזיר אותו לשירות ממחסנים משנים, או לייצר אותו מאפס. גיוס למילואים בישראל זה אנשים ששירתו בצבא, שעושים מילואים פעם בכמה זמן אימונים, הם יודעים לאן הם מתגייסים, וגם הנשק שלהם קיים בימחים, אז כשהם מגיעים לגיוס, זה הכל יחסית כבר מסודר.
ושמה לא, שמה צריך להמציא.
שמה לא, שם זה, בוא נקרא לזה ברדק טוטלי לפעמים.
כן, טוב, אנחנו מתקרבים לסוף של התוכנית שלנו לחצי שעה, ורציתי לשאול אותך שאלה אחרונה, אנחנו עכשיו מרץ 2024, להערכתך, הבחירות בארצות הברית נובמבר 2024, להערכתך הנשיא החדש שאמור להיכנס שזה 21 לינואר 25, הנושא האוקראיני עדיין יכנס על השולחן?
כן, אני לא רואה עכשיו הכרעה לצד כזה או אחר מבחינה צבאית, ואף אחד מהצדדים לא מתכוון לוותר מבחינה דיפלומטית לצד השני. אנחנו נגיע ל-2025 וגם שם אנחנו נראה את המלחמה הזאת. עכשיו השאלה אם זה יהיה ג'ו ביידן או דונלד טראמפ, יש פחד באוקראינה מפני דונלד טראמפ שהם לא בטוחים לנו ילך, כי הוא נתפס בתור בן אדם שהוא פחות חבר של אוקראינה. אבל צריך לזכור שהוא הנשיא האמריקאי הראשון ששלח נשק לאוקראינה. אובמה לא הסכים. הוא הראשון שהתחיל לשלוח טילי נ"ט.
הוא גם מועמד על זה להדחה, אני מזכיר לכולנו ששכחנו את זה. זאת אומרת, הניסיון האימפיצ'מנט הראשון היה בדיוק על הנושא הזה של מכירת נשק לאוקראינה.
נכון מאוד. אז מי שחושב שבמקרה של בחירת טראמפ בארצות הברית זה פתאום יביא לניצחון של פוטין בטווח הארוך, אני לא יודע כמה זה נכון. טראמפ הוא מאוד לא צפוי. באותה מידה הוא יכול להציף את אוקראינה בנשק.
רק כדי to get over with, מה שנקרא, אתה אומר. אז אתה אומר, להערכה שלך, שנה מהיום, תחילת חודש מרץ, הסיפור האוקראיני לא נגמר. הוא עדיין, כי נגיד המסגרת הצבאית הישראלית, התחושה היא שהמערכת הבחירות האמריקאית שמתקתקת, תביא לפתרון כזה או אחר של המערכה, בין אם הלחץ לעשות העסקת שבועים, או בין אם איזשהו משהו אחר, התחושה היא שאין עוד הרבה זמן להמשיך להתנהל בקצב הזה, באירוע הזה, אז לכן המערכת הבחירות האמריקאית היא מייצרת מסגרת, לאיפה זה אמור להסתיים, אבל אוקראינה, רוסיה, הערכה שלך, הנשיא הבא ימשיך לטפל בזה במלוא העוצמה.
כן.
במערכה.
עם כל הכבוד למערכת הפוליטית האמריקאית, לא כל העולם אמריקאי.
כן. טוב, היה ממש כיף, נהננו, למדנו הרבה, וחשוב שיהיה לך בהצלחה בהמשך הדרך.
תודה רבה, קובי.
תודה רבה שהזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר litchi.coil, זה www.lichi.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא.
דוקטור קובי ברדה הוא מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית ויחסים בינלאומיים, וחוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה, בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה. דוקטור ברדה הוא גם מחברם של הספרים המפתח להבנת דונלד טראמפ ו-Grassroot Path to Congress. מחקריו מתמקדים בשתולות למען ישראל בארצות הברית, דת ופוליטיקה באמריקה וגאו-אסטרטגיה.